כאן בהרצה עוד, להתחבר למדע, בכל זמן שתרצו.
המעבדה, עם גיל מרקוביץ'.
בפרק הקודם דיברנו על החשיבות של הבנת האקלים והניסיון לחזות אותו. הבנו שיש שתי אסכולות למחקר. איתי באולפן יושב דוקטור אורי אדם, מרצה בכיר במכון למדעי כדור הארץ, האוניברסיטה העברית בירושלים, ואורי משתייך לאסכולה שלומדת אקלים דרך מודלים מורכבים, משוואות מסובכות, מלאות גורמים. התמקדנו באקלים הטרופי, והיום נבין מאפיין חשוב באקלים זה, אזור ההתכנסות הבינטרופי. היי אורי.
שלום, שלום.
אז מה זה אזור ההתכנסות הבינטרופי?
בשונה מהרבה תופעות אחרות, כשמו כן הוא.
סוף סוף.
כן. כן. זה ממש תיאור מוצלח של תופעה. זה אזור שבו אוויר בקרקע מתכנס מצפון ומדרום.
כן.
ובאזור שבו אוויר מתכנס בקרקע הוא נוטה לעלות למעלה. ואם הוא במקרה גם לח ומכיל בתוכו לחות, אז כשהוא עולה למעלה הוא מתקרר והוא ממתיר. אז אזור ההתכנסות הבינטרופי הוא גם שם נרדף לרצועת הגשם הטרופית.
אוקיי, אבל ממה זה נגרם? מה זה אותם, איך אמרת, זרמים מצפון ומדרום שככה מתכנסים להם?
כן, זה ענף מתוך, שוב מילה מהז'רגון, סירקולציה.
כן.
המילה בעברית אבל היא ממש נוראית, תחזורת.
תחזורת.
זה נשמע נורא, אני מעדיף לא להשתמש במילה הזו.
אבל זה כן אומר שמשהו חוזר על עצמו, זה קצת עושה עבודה טובה במובן הזה שזה עושה לך אסוציאציה לחזרתיות.
כן, אבל סירקולציה, סירקול, נשמע קצת יותר טוב.
מעגליות.
מתחזורת, כן.
אוקיי.
משטר זרימה מחזורי, אולי קצת יותר טוב.
כן.
אז זה חלק מהמשטר הזרימה הזה, או תא זרימה כזה, שאומר שבאזור שקרוב לקו המשווה יש חימום עודף, בגלל שפשוט השמש נמצאת מבלה שם יותר זמן, הטמפרטורות יותר חמות, אוויר נוטה לעלות, האוויר הזה עולה וממתיר, גשם בגלל שהאוויר לח מתקרר, האוויר כשהוא מתקרר יכול להכיל פחות לחות, ואז לכן לחות עוזבת את האוויר, ואז באזורים האלה יש המון גשם. האוויר הזה מגיע למעלה, לגג של החלק התחתון של האטמוספירה, שאנחנו קוראים לו הטרופוספירה, מגיע לאיזשהו מחסום, כן? ואז הוא רוצה לנוע לכיוון הכתבים. הוא צריך לזוז לאן שהוא, יש לו משהו דוחף אותו מלמטה, אז הוא נע לכיוון הכתבים, ובאיזשהו אזור הוא גם צריך לרדת, כי צריך לסגור את ההזרימה הזה.
אחרת לא יהיה לנו סירקולציה,
נכון,
לא יהיה לנו מעגליות.
בדיוק, אז כדי לשמר מסה. אז באזורים שבהם הוא יורד, וזה נקרא אזורי התמוכחות, אזורים של ירידה של אוויר.
וואו.
אז אזורי התמוכחות הם אזורים שמאופיינים כאזורים מאוד יבשים, כי שם האוויר שהוא התחיל לדרכו כאוויר לח, אבל אז הוא איבד את הלחות שלו, כשמטיר, ואז הוא נע צפונה. כשהאוויר יורד, הוא נוטה להתחמם, לאו דווקא להתקרר, וכשהאוויר חם יותר, אז הוא מכיל יותר לחות, זאת אומרת, אז הלחות לא עוזבת את האוויר,
כן.
ולכן האזורים האלה יבשים, ולא בכדי, יש אזורים מדבריים באזורים של התמוכחות. ישראל נמצאת באזור כזה, הסהרה בגדול נמצא באזור של התמוכחות.
כן.
זה אזורים שמאופיינים כאזורים יבשים יותר, ואז האוויר הזה מגיע לקרקע, והוא רוצה לחזור, הוא רוצה לחזור לכיוון קו המשווה. וזה קורה בשתי ההמיספרות, וכשהאוויר הזה נע לכיוון קו המשווה, הוא מגיע משתי ההמיספרות, מצפון ומדרום, כששני זרמים אלה נפגשים, אז זה אזור ההתכנסות הבינטרופי. אז האוויר עולה, נע לכיוון הכתבים, יורד, ובקרקע, כשהאוויר משתי המספרות נפגש מחדש, זה אזור ההתכנסות הבינטרופי, הוא נפגש ועולה וסגרנו את תא הסירקולציה.
אז זו הגורם הגדול לאותם גשמים שדיברנו עליהם גם בפרק הקודם, שמאפיינים את האזורים הטרופיים, שהם גשמי גשמים עצומים, באמת מלאי מים?
כן, רצועת הגשם הטרופית זה למעשה כתוצאה מאוויר שמתכנס בקרקע, עולה וממתיר. לתא הזרימה הזה,
כן.
אנחנו קוראים תא הדלי, על שם סר ג'ורג' הדלי, 1735, מאמר שהוא כתב, מאמר מאוד מפורסם, וכך אנחנו מתארים בצורה הכי כללית את משטר הזרימה בטרופים בממוצע, אוויר שעולה קרוב לקו המשווה ויורד בסאבטרופים.
אז עכשיו הבנתי באמת את התופעה, או לפחות מה קורה שם פחות או יותר, ואנחנו גם יודעים שבאמת אחת ההשלכות זה אותם גשמים, אבל למה הוא כל כך מעניין? למה גם התופעה, גם המעגליות הזו, התהליך שתיארת, וגם התוצאות שלה, מבחינתי זה תוצאות, כן, הגשם האדיר הזה, למה הם בעצם מעניינים אותנו באופן כל כך מיוחד?
קודם כל, ה-ITCZ, או האזור ההתכנסות הבינטרופי, זה האזור שבו יש את האזור הכי גשום על פני כדור הארץ. ואם אנחנו רוצים להבין תופעות שקורות בכדור הארץ באופן עקרוני את האקלים הטרופי, אנחנו צריכים להבין את אזור ההתכנסות הבינטרופי. אם אנחנו מדברים על השפעות סוציו-אקונומיות של הדבר הזה, אז לדוגמה, אם בפסיפים, שה-ITCZ, האזור ההתכנסות הבינטרופי, זז לכיוונם או מעבר להם, אז בגלל שמדובר בכמויות גשם אדירות, אז אזורים שלא חוו כמויות גשם אדירות יכולים פתאום פשוט להיות מוצפים אם ה-ITCZ הזה משנה את מיקומו באופן למוצע.
כן. וזה קורה, אנחנו רואים שהדבר כן, הזה יש, קצת יש, מזיז את עצמו ימין לשמאל כן, לצפון הדרום.
יש איים בפסיפים שכתוצאה מתחממות גלובלית פשוט נעלמים לגמרי, מוצפים. ה-ITCZ כשהוא קורה מעל יבשות, אנחנו למעשה קוראים לזה מונסונים. אפשר לפרש את המונסונים בתור סוג של אזור התכנסות בינטרופי שנע צפונה ודרומה דרך קו המשווה, ולמעשה המונסונים הם חלק מהאזור התכנסות הבינטרופי.
כן.
עם המון מורכביות אזוריות, אבל בסופו של דבר במהות שלו, למעשה זה אזור התכנסות בינטרופי שקורה מעל יבשה. אם אנחנו רוצים להבין שינויים שקורים באזורים מונסונליים, אז אנחנו רוצים להבין את אזור התכנסות הבינטרופי.
נשמע שאנחנו מבינים אותו לפי מה שתיארת לי, יש לנו הרבה מאוד ידע עליו, אבל
זו שאלה, שאלה ממש טובה. כשאתה יודע לתאר משהו, האם זה אומר שאתה מבין אותו?
אז איזה עוד שאלות יש אחרי התיאור?
אנחנו יודעים לתאר, אבל הבנה זה אומר, שוב פעם, נדברנו על זה, אני חושב, בפודקאסט הקודם, הבנה, מבחינתי לפחות, זה היכולת לייצר ניבוי. ועכשיו, אני יכול לבחון את עצמי, האם אני מבין, האם אני עכשיו אחמם את כדור הארץ, כותב מתחמות גלובלית, האם אני יודע להגיד איך ה-ITCZ, איך אזור התכנסות המטרופי ישתנה? התשובה היא לא.
לא. מה, ואנחנו רואים שבעקבות שינוי טמפרטורה גלובליים, האזור הזה כן משתנה?
ישנם שינויים קלים, האמת. קשה נורא לייצר שינויים בטרופים, כי הטמפרטורות הן גבוהות גם כך.
ויחסית עקביות.
כן, אז קשה נורא, זה אזור שהשינויים האקלימיים בו הם מתרחשים קצת יותר לאט, אולי מקווי רוחב גבוהים יותר. לפחות מה שהמודלים מנבאים, ותכף נדבר על האם באמת אפשר להאמין למודלים האלה, כן. לא רואים שינויים כל כך גדולים בממוצע של ה-ITCZ, אבל גם שינויים אפילו קטנים, תזוזה של מעלה אחת של ה-ITCZ, בגלל כמויות הגשם האדירות. אז אזור שלדוגמה, שוב פעם, איזשהו אי בפסיפי, שה-ITCZ בממוצע לא נמצא מעליו, אם ה-ITCZ נע לעברו, הוא הופך להיות אזור שבגלל כמויות הגשם האדירות, שעכשיו האזור הזה יחווה, הוא אזור שהוא inhabitable, אי אפשר לחיות בו.
כן.
אז יכולות להיות השפעות מאוד משמעותיות גם על אוכלוסיות מסוימות. ושוב, מבחינת ההבנה, היות וזו תופעה באמת, תופעת סדר אפס, תופעה כל כך בסיסית, אנחנו חייבים להבין אותה כדי להבין את האקלים הטרופי. בהמשך נדבר על תיאוריה מסוימת, מאפשר לנו לראות שאזור ההתכנסות הבינטרופי הוא גם מבחינה אנרגטית מאוד מאוד מרכזי להבנה של האטמוספירה, ובשביל להבין אותו, אנחנו צריכים גם להבין את המאזן האנרגטי של האטמוספירה, וגם ההפך, שינויים ב-ITCZ משפיעים על המאזן האנרגטי של האטמוספירה, שבאופן מאוד מאוד בסיסי משפיע על האקלים.
וואו, זה באמת מורכב, כמו שכבר השכלת לתאר בפרק הראשון שלנו.
It's complicated.
כן. אז עכשיו באמת בוא נבין קצת מודלים אקלימיים. נלמד עליהם קצת, ננסה להבין מה אתה עושה, האם הם מהימנים, לא מהימנים, עד כמה הם מצליחים באמת לחזות ולתת לנו תמונה ברורה, ומתי הם לא מצליחים, שכנראה, כמו שתיארת, אחד המקרים זה אותו אזור התכנסות בינטרופי.
מודלים אקלימיים, קודם כל צריך להבין מה זה המודלים אקלימיים האלה.
בדיוק. כן?
אז שוב, דיברנו על זה קצת בפודקאסט הקודם, למעשה מערכת משוואות עם איזשהו בסיס דינמי מסוים, שאנחנו קוראים לו primitive equations, אבל איזשהו בסיס דינמי מסוים, שלו אנחנו מוסיפים דינמי, זאת אומרת, המשוואות שמתארות את משטר הזרימה.
כן.
באוקיינוסים ובאטמוספירה. למשוואות האלה אנחנו מוסיפים את התרמודינמיקה שאנחנו חושבים שהיא רלוונטית, אנחנו מוסיפים תהליכים שהם יותר מיקרופיזיים, שקוראים ממש ברמה מיקרוסקופית, שקשורים ביצירת עננים, עם המון פרמטריזציות של הדבר הזה. מה זה אומר פרמטריזציה? זה אומר שיש אזור שאנחנו לא באמת יודעים לייצג אותו במשוואות, כי אין רזולוציה מספיק גבוהה. המודלים האלה, זה בעצם מודלים שמתארים את כדור הארץ כמו מעין פיקסלים, כל פיקסל כזה הוא לכל היותר, המודלים הכי מתקדמים, כל פיקסל כזה הוא בערך קילומטר על קילומטר. כל מה שקורה בתוך פיקסל כזה של קילומטר על קילומטר, אנחנו מייצגים במה שנקרא פרמטריזציות. יש איזשהו פרמטר לדוגמה של כמות העננות שקיימת בתוך הפיקסל הזה. בוא נניח שעבור טמפרטורה ממוצעת כזו, אז כיסוי העננים יהיה כזה. או כמות הגשם עבור טמפרטורה מסוימת תהיה כזאת בתוך הריבוע הזה, כי אנחנו לא באמת יודעים מה קורה שם.
כן.
אז יש המון המון שאנחנו צריכים לייצג בצורה כל כך, בצורה מאוד מקורבת, וזה מוביל לכך שיש המון המון פרמטרים שנכנסים לתוך המודלים האלה, שמנסים לתאר תהליכים שונים, והערכים של הפרמטרים האלה לא באמת ידועים, וגם אין לנו מספיק תצפיות בשביל לתת לפרמטרים האלה ערכים טובים או נכונים. אז מה אנחנו עושים? אנחנו לוקחים את המערכת המאוד מאוד מסובכת הזו, וזה כמו מעין מכשיר, יש לו המון המון כפתורים וסוויצ'ים וכאלה, ואתה פשוט משחק עם זה. לכל פרמטר כזה יש טווח שהוא איכשהו נגיד בתחום הסביר, אבל גם בתוך הטווח הזה, כל פרמטר אחד כזה יכול לשנות את האקלים מקצה
בדיוק,
לקצה.
בדיוק.
ממש ממש מקצה לקצה.
כן.
אפשר לתת כמה דוגמאות. לדוגמה, דוגמה שממחישה עד כמה זה רגיש, דיברנו על אירוסולים. אירוסולים לחלקיקי פלגים ננומטרים, חלקים קטנטנים שניסעים באוויר, והם מהווים בסיס לנוקליאציה של, טיפונות של מים. טיפונות מים נבנות על בסיס החלקיקים האלה,
כן.
שבסופו של דבר הופך לגשם. אם נשנה פרמטר אחד שאומר מהו הגודל הממוצע של החלקיקים המיקרופיזיים האלה, נשנה אותו בקצת אפילו, נוכל לקבל אקלים שהוא שונה לחלוטין מאקלים אחר באותו מודל.
וואו, כי יכול שתיווצר עליו איזה טיפה אחרת, או שאולי לא תיווצר עליו בכלל?
גודל הטיפונות תהיה שונה, כמות הגשם תהיה שונה, התכונות הקרינתיות של העננים במודל הזה יהיו שונות, נוכל לקבל שני אקלימים מאוד מאוד שונים, רק על פרמטר נורא נורא קטן.
כן.
כזה.
זה הכי לא מדויק שיש. איך
לגמרי.
איך קוראים לזה בכלל מדע מדויק?
קוראים לזה אומנות יותר מאשר מדע. בכל מדע יש מידה מסוימת של אומנות. גם ברפואה יש המון אומנות, כן? שלוקח את כל הידע הרחב הזה, ואתה איכשהו מכיל אותו ועושה ממנו משהו שכנראה נותן תוצאה שמקדמת אותך. אבל זה באמת דוגמה שממחישה עד כמה אקלים וכמה מודלים של אקלים הם באמת מכשירים מאוד מאוד עדינים, עם המון המון אומנות שנכנסת לתוך הדבר הזה.
כן.
כל הערכים האלה של הפרמטרים, אנחנו לא באמת יודעים אותם. אנחנו לוקחים את התצפיות, ואנחנו מנסים לסובב את הכפתורים בצורה הכי טובה שאנחנו יכולים, כדי לנסות ולשחזר את האקלים, ולקבל משהו, לפחות כשאנחנו מריצים את המודלים האלה באקלים הנוכחי, לקבל משהו שדומה לאקלים הנוכחי.
ואז אם הצלחתם את זה, זה יכול להוות תשתית מספיק טובה.
ואז נגיד, אוקיי, הצלחנו, אנחנו מקבלים משהו שמאוד דומה לאקלים הנוכחי. עכשיו, בוא ניקח, נשאיר את הפרמטרים האלה קבועים, וטיפה נוסיף גזי חממה לכדור הארץ, או לא טיפה, נכפיל את כמות גזי החממה בכדור הארץ,
כן.
ניתן לזה לרוץ 100 שנה, ונראה מה קורה. ועל בסיס המודלים האלה, ועל בסיס הניסוי שעכשיו תיארתי, אנחנו מנסים לנבא מה יהיה כתוצאה מתחממות גלובלית. לאן פנינו מועדות מהבחינה הזו, אבל הכל נשען על האמינות של המודלים האלה שכוונו
המאוד,
המאוד
נטולה בספק
כן,
כרגע.
צריך להיות הוגן.
מה שתיארת.
צריך להיות הוגן מהבחינה הזו.
יש המון מודלים כאלה? מה, כל פעם אתה בוחר איזה מודל אחר שמתאים לאקלים שאתה חוקר, או לתופעה שאתה רוצה לערב, להכניס למודל ולבדוק איך היא תשפיע?
אז זהו, אני אתפול נקודה מאוד מסוימת. למה יש מודלים? למה אין מודל אחד? הרי
כן.
יש מערכת משוואות אחת שמתארת את משוואות התנועה. למה יש מודלים שונים? וזו גם נקודה. זאת אומרת, יש מרכזי מחקר שונים בעולם, ואחד המאפיינים של תחום מדע צעיר, זה כשיש המון אינטרפרטציות אישיות לאותה תופעה. ולמעשה כל מרכז מחקר כזה לוקח, יש לו את המודל שלו. אולי זה יהיה מולבש של איזשהו מודל בסיסי מסוים שמשותף להרבה מרכזים שונים, אבל כל מרכז כזה בסופו של דבר יגיד לו, אני חושב שהעננים צריך לייצג ככה, או שהפרמטר לזה צריך להיות כזה, וזו בעצם כל השונות בין המרכזים השונים באה לתוך, נכנסת לא בתוך המשוואות הבסיס, אלא בתוך מה שאנחנו מוסיפים למשוואות האלה, ייצוג של עננים ושל כימיה ושל אפילו האינטרפייס, הממשק בין האטמוספירה והאוקיינוסים, גם הוא, אנחנו לא מבינים אותו כל כך טוב, ויש צורות שונות לייצג את הממשק בין האוקיינוסים והאטמוספירה, ומרכזים שונים עושים את זה אחרת.
וואו.
ולכן יש עשרות רבות של מרכזי מחקר, וכל אחד מהם יש את הגרסה שלו למה שהוא עושה. זה לא אומר שזו הגרסה שהם חושבים שמייצגת הכי טוב את האקלים, אלא הרבה פעמים זה למרכזי מחקר. זאת אומרת, המודלים האלה לא, כיום הם יותר כלים מחקרים שעוזרים לנו אולי להבין בעיות יסודיות באקלים, אבל בגלל הדרישה הזאת, דרישה יותר חברתית, פוליטית, לנסות ולקבל איזשהו מושג לגבי מה יקרה בעתיד, אז נעשו פרויקטים שהם חשובים, אני לא מוריד מהחשיבות שלהם, פרויקט שהם מונה על ידי ה-IPCC, ה-Intergovernmental Panel on Climate Change, שהם אמרו בואו נגדיר ניסויים אחידים כאלה, בואו ניקח את כל המרכזים בכל העולם, או כל המרכזים שהם מוכנים להשתתף בניסוי הזה, ובואו נגיד שהם עושים את אותו הניסוי, נגדיר בדיוק ניסוי מסוים, לדוגמה, הכפלת כמות גזי החממה,
בכדור הארץ,
על טווח של איזה שהם 100 שנים, בואו ניתן לכולם לעשות את אותו ניסוי, ובואו נראה מה קורה.
וכל אחד ישתמש במודל שלו, פיתחו.
אבל כולם יפרסמו את הנתונים בצורה שהיא אחידה, כל אחד שם את המודל שהוא חושב שהמודל הכי טוב,
כן.
כל אחד יעשה את זה, אבל כולם יעשו את אותו הניסוי, ויפרסמו את הנתונים שלהם בצורה פתוחה לחלוטין, ובסטנדרט אחיד, כדי שיהיה קל, שהנגישות לנתונים האלה תהיה טובה. וזה אחד המאפיינים של מדע האקלים, שבאמת מאוד מאוד שיתופי. וההנחה היא כן כזו, שאומרת, טוב, באמת יש המון שונות בין המודלים השונים. אבל אם יש תכונות מסוימות שמשותפות לכל המודלים שמייצרים טרנד מאוד מאוד דומה, תכונות שהן כל כך ברורות, והמילה באנגלית היא robust, שהן עמידות, אין בהן הרבה שונות בין המודלים השונים,
אז נוכל להגיד עליהם.
לזה אנחנו יחסית מאמינים.
בדיוק, שזה יציב.
אז זו הגישה המדעית להתמודדות עם הבעיה הזו של השונות הגדולה בין מודלים של אקלים, ולא מפתיע שבאמת רוב המודלים, או כל המודלים למעשה, כן מראים שכדור הארץ אמור להתחמם כתוצאה מהתחממות גלובלית. מבחינה הזו אין מקום להרבה סקפטיות, גם זה די ברור, אתה לא צריך מודל של אקלים בשביל להבין שאם אתה מכסה את עצמך בשמיכה, אז אתה תתחמם.
כן. כן, ואתה מקביל כאן אותם פלטות, את אותן פלטות לאוויר, כמעין לחסות בשמיכה?
כן, כן, האפקט של גזי החממה זה לחלוטין כמו לשים שמיכה על כדור, על כדור הארץ. אנחנו לא מאפשרים לקרינה באורכי גל ארוכים, לא נותנים לה לצאת כל כך מכדור הארץ, אנחנו מונעים, אנחנו מייצרים יותר בליעה באטמוספירה, זה ממש כמו לשים שמיכה.
אבל להיכנס היא כן יכולה, אז היא נכנסת.
הקרינה השורט וייב, קווי אורכי גל קצרים, חודרים, הם לא נבלעים באטמוספירה.
כן.
והקרינה ארוכת הגל נבלעת באטמוספירה ככל שאנחנו נוספים את הגזים האלה, וזה אפקט החממה, זה מה שקורה כן. בחממה. אין הרבה ויכוח במובן הזה שאוקיי, אם אתם מוסיפים, אם מוסיפים גזי חממה, כדור הארץ אמור להתחמם כי שמנו עליו סמיכה. זאת אומרת, לא צריך להיות מדען גדול, ואין מקום לסקפטיות במובן הזה.
כן.
איך בדיוק זה יבוא לידי ביטוי, ועד כמה מהחום הזה נשאר באטמוספירה, כמה מהחום הזה ילך לתוך האוקיינוסים? זו השאלה הכי פתוחה. כמות החום שנכנסת כתוצאה מהסמיכה הזאת שאנחנו עושים לכדור הארץ, כמות החום שהולכת לאוקיינוסים ולא מיוצגת בטמפרטורה בפני הקרקע, זה בעצם המנגנון שמשפיע הכי הרבה על מה שאנחנו מרגישים פה על הקרקע בכדור הארץ. חם לנו יותר כשהאוקיינוסים מסיבה כלשהי לוקחים פחות מהחום הזה, וחם לנו פחות כשהאוקיינוסים מסיבה כלשהי את כל החום, החימום העודף הזה, לוקחים לתוכם.
אהה, והם סופגים.
כן, סופגים יותר בדיפ אושן, בחלק העמוק יותר של האוקיינוסים.
אז מנסים להבין מה יקרה, כשבאמת האוקיינוסים יספגו פחות?
זה לא שאנחנו מנסים לראות, זה מה שמשפיע, אנחנו לא באמת, אם להיות כנה, לדעתי לפחות, כן, דעתי האישית, אם להיות כנה, אנחנו לא באמת מצליחים לתת ייצוג כל כך מוצלח של התהליכים שמשפיעים על, על, על ספיגת החום הזאת.
כן.
ויש, תכף נדבר על, על מופע אחד של מה המודלים עושים טוב, טוב יותר או טוב פחות. ושוב, חלק מזה זה פשוט כי למערכת יש שונות, בזמן שהיא לחלוטין כאוטית. אנחנו לא באמת יכולים לחזות. האוקיינוסים משתנים בסדרי גודל של עשרות שנים בצורה שאנחנו לא יכולים לחזות. זה כאוטי לחלוטין. אי אפשר לחזות אם הסירקולציה לדוגמה באוקיינוס האטלנטי תהיה כזו שמשחררת יותר חום לאטמוספירה או לוקחת יותר חום, כמעט ואי אפשר לחזות את זה. אז יש מידה מסוימת של אי ודאות שהיא מובנית בתוך הדבר הזה, וצריך לחיות עם זה ולקבל את זה.
לחיות עם החוסר ודאות. ההשפעה של האוקיינוסים היא כל כך גדולה משום הגודל שלהם, בגלל העומק שלהם, מה כאן עושה את ההשפעה הזאת?
אני אתן דוגמה. במאה השנים האחרונות, באמת כדור הארץ התחמם בערך במעלה. אוקיי, באמת גרוסו מודו, מאוד מאוד גדול, לא ניכנס לוויכוח לכאן או לכאן. אבל אם מסתכלים עכשיו על הטמפרטורה הממוצעת על פני כדור הארץ, היו תקופות שבהן הטמפרטורה עלתה, והיו תקופות שבהן הטמפרטורה ירדה בטווח של 100 השנים האלה. לדוגמה, קצת אחרי מלחמת העולם השנייה, שנות ה-50 עד שנות ה-70, הייתה ירידה ממוצעת בטמפרטורה הגלובלית. מסוף שנות ה-70 ועד ממש לפני תחילת המאה הנוכחית, הייתה עלייה יחסית מהירה בטמפרטורה הממוצעת, של חצי מעלה בערך. ומתחילת המאה ועד היום, הטמפרטורה לא השתנתה. וסקפטים ואנשים שיש להם איזושהי ביקורת לגבי כל מיני שינויי אקלים, קפצו על זה כמוצאי שלל רב, אומרים, איך, אין בכלל התחממות גלובלית, כי ב-20 שנה האחרונות, הטמפרטורה הממוצעת, לפחות מבחינה סטטיסטית, לא השתנתה. אבל מחקרים שפורסמו בשנים האחרונות הראו שפשוט הצורה שבה אנחנו מייצגים התחממות גלובלית, כטמפרטורה הממוצעת בקרקע, זו צורה מאוד מאוד מוגבלת, מפני ש... המערכת עצמה, היכולת שלה לקבל חום, היא למעשה רובה נמצאת בתוך האוקיינוסים.
וואו.
והאוקיינוסים זה גוף מים ענק, והטמפרטורה בפני הקרקע, היא לא אומרת הרבה על תחולת החום של המערכת ככלל. ולמעשה רוב החום, במאה השנים האלה של התחממות גלובלית, רוב החום בעצם הלך לתוך האוקיינוסים, ורק חלק קטן ממנו אנחנו רואים בקרקע. האוקיינוסים למעשה קיבלו המון המון מהחום הזה, ו... עשו רגולציה, הם בעצם תקופות שבהם הטמפרטורה הממוצעת בני כדור הארץ בעצם ירדה, הם היו תקופות שבהם האוקיינוסים קיבלו יותר חום.
אז הם מעין ויסטו את הטמפרטורה.
הם מבסטים, זה פותח שאלות אחרות קצת מפחידות האמת.
מה למשל, מפחידות?
כן, כן, הם מבסטים את זה, ובתקופות שבהם הטמפרטורה קבועה או יורדת, זה פשוט אומר שהאוקיינוסים, מעמקי האוקיינוסים קיבלו יותר חום. אבל זה אומר שהם גם יכולים לשחרר את החום הזה, מתישהו. אז לדוגמה, כולם מכירים את אפקט הממד. אם יצא לך לישון פעם בממד בקיץ, הוא מרגיש יותר חם בלילה, כי הוא פולט את כל החום הזה בחזרה.
שהוא צבר במהלך היום?
שהוא צבר במהלך היום. הממד, בטון, סופג חום, יש לו heat capacity, קיבול חום יחסית גבוה, הוא עוגר את כל החום הזה. ואז בלילה, הטמפרטורה בתוך החדר טיפה יורדת, אבל הקיר עדיין חם, והוא פולט את החום הזה חזרה לתוך החדר.
גם אם בחוץ הטמפרטורה ירדה.
כן. כן, אז אפקט הממד, לפעמים הממד הוא יותר בלתי נסבל בלילה מאשר ביום.
אז אתה אומר שבאותה הקבלה בעצם יכול להיות שהאוקיינוסים, אני לא יודעת אגב מה יגרום להם, אבל יכול להיות שהאוקיינוסים ישחררו את החום הזה ואז יהיה ממש ממש חם בקרקע?
הקצב של השחרור של החום הזה, לדוגמה, זה לא מה שאנחנו יודעים. יכול להיות מצב שבו מסיבה כלשהי, בלי שאנחנו עשינו משהו יותר מדי, אבל כל החום שהעודף הזה, שהאוקיינוסים אגרו במאה השנים האלה, כמו שקרה מסוף שנות ה-70 ועד סוף שנות ה-90, שהייתה עלייה חדה של חצי מעלה בטמפרטורה הגלובלית, מי אמר שזה לא יכול לקרות יותר מהר? כתוצאה מאיכשהו משטר הזרימה באוקיינוסים, או תהליכים שאנחנו לא ממש מבינים. השונות, באמת הטבעית במערכת, היא כזו ש... הדברים האלה אפשריים.
וכמו שאמרת, משום שבאמת הם עצומים, האוקיינוסים וכמות המים על פני כדור הארץ היא באמת עצומה, אז יש גם לזה משקל באותה כמות של חום שאפשר לשחרר, והמהירות היא, גם, היא כמובן פרמטר כן. חשוב.
רק כדי לסבר את האוזן,
כן.
השונות שקשורה באלניניו ולניניה,
כן.
בזמן אלניניו, שבה הטמפרטורות במזרח הפסיפי הן יותר חמות מאשר הממוצע, זה גם מלווה בשינויים בממוצע. זאת אומרת, זה לא אוסילציה במובן הזה שפה יותר קו ופה יותר חם, אלא זה גם משנה את הטמפרטורה הממוצעת.
כן.
סייקל כזה של אלניניו, כן? של אלניניו מינוס לניניה, נגיד, והשונות בטמפרטורה הממוצעת, כן? שקשורה בשונות הטבעית הזו של המערכת, זה בערך מאותו סדר גודל של התחממות גלובלית כתוצאה מהכפלת ה-CO2, פחמן הדו-חמצני, באטמוספירה, בטווח של 100 שנה. אז השונות הטבעית שקיימת במערכת, במה שאנחנו נרגיש בעשרות השנים הקרובות, היא כנראה הרבה יותר משמעותית מהאפקט האנתרופוגני,
שהוא קיים, שהוא
קיים, אבל הוא בטווח הרבה יותר רחוק. השונות הטבעית של המערכת, זה מה שאנחנו נרגיש בשנים הקרובות, בטווח הרחוק של 30, 40, 50 שנה, ללא ספק, האפקטים האנתרופוגניים, זאת אומרת, הוספת גזי חממה, כן תוביל לטמפרטורות ממוצעות גבוהות יותר וכל מה שנגזר מכך. אבל בעשורים הקרובים השונות הטבעית היא המשמעותית.
אז עכשיו בואו ננסה לחבר את שני הדברים שדיברנו עליהם עד כה. דיברנו על אותו אזור התכנסות באנטרופי ודיברנו על המודלים. עכשיו אם אני מחברת את שניהם ביחד, אז רמזת לי בתחילת התוכנית שהמודלים לא ממש טובים בלהתחקות או לשחזר את מה שקורה באזור התכנסות שהסברת לי עליו.
כן. קצת קשה לדברר תופעה פיזיקלית, אבל בכל זאת ננסה.
ננסה.
אז רצועת הגשם הטרופית, אם מסתכלים על הממוצע השנתי שלה, אנחנו מגלים שהיא קודם כל מצפון לקו המשווה.
אוקיי.
אז אף על פי שמה שתיארתי מקודם, בדרך כלל רצועת הגשם הטרופית היא תנוע לעבר השמש, היא תנוע לעבר המספרה המתחממת. אוקיי? אבל זה יוצא ככה שרצועת הגשם הטרופית, האזור ההתכנסות הבינטרופי, נמצא מצפון לקו המשווה.
כן.
שאלה מאוד מאוד בסיסית, שרק באמת בשנים האחרונות נתנו לה איזושהי תשובה תיאורטית שמסבירה למה זה. אוקיי? ונדבר על זה גם בהמשך. איזושהי מסגרת תיאורטית שעוזרת לנו להבין שינויים תסלחי לי, אני אשתמש בכל זאת במונח הלועזי, ה-ITCZ, האקרונים, בכל זאת יותר קל להגיד אותו.
כן. אותו אזור התכנסות בינטרופית.
כן. אז בשנים האחרונות יש התפתחה תיאוריה, אני הייתי חלק צנוע בפיתוח של התיאוריה הזו, שעוזרת לנו להבין שינויים של ה-ITCZ, וזה דבר אחד. ומצד שני, המודלים שמנסים עכשיו לשחזר את האקלים הנוכחי, מקבלים ITCZ, שהוא לא כל כך צפון מעבר לקו המשווה, בחלקם אפילו מדרום לקו המשווה.
אוקיי.
אפילו יותר מזה, הם נותנים ITCZ כזה, שהוא אפילו כפול.
כלומר, יותר גדול ממה שאנחנו מכירים?
לא כפול בגודל, אלא יש שניים כאלה.
כפול במספר.
יש פשוט עוד ITCZ. יש משהו כזה שבמערב הפסיפי יש איזושהי התפצלות של רצועת הגשם לשני ענפים. המודלים מייצרים התפצלות שהיא הרבה יותר משמעותית, ובממוצע השנתי אנחנו מקבלים ITCZ אחד מצפון לקו המשווה ואחד מדרום לקו המשווה. אז השינוי הוא אפילו לא כל כך רציף. זאת אומרת, זה לא שה-ITCZ זז לכאן או לכאן, אתה מקבל עוד אחד במקום אחר.
אז זה תוצאה הזויה, זה ממש לא מצליח לשחזר.
זה לא נראה כל כך טוב. באזורים מסוימים זה הקצנה של משהו שכבר קיים, אבל בחלק מהמודלים זו הקצנה משמעותית. מאוד.
כן.
עכשיו, אם אתה לוקח את כל המעל 50 מודלים שקיימים בפרויקט הזה של ה-IPCC, ברפורט האחרון שלו, כבר היו כמה פאזות של הניסויים האלה, אתה מגלה ש... שוב, אם אתה רוצה להסתכל לא על משהו אנקדוטלי, לא על איזשהו מודל אחד, אתה רוצה... הממוצע של כל המודלים האלה.
כן.
אז מה שאתה רואה, עיקר הבעיה היא במזרח הפסיפי, שבו צץ לו עוד ITCZ מדרום לקו המשווה, וגם באטלנטי, שבו אין... באוקיינוס האטלנטי, שבו ה-ITCZ לרוב נמצא מצפון לקו המשווה, צץ לו עוד אחד מדרום לקו המשווה.
כן.
אותי כחוקר אקלים לצורך העניין, או דינמיקה של אקלים, זה מעניין רק ברמה הבסיסית. אוקיי, למה יש פה דינמיקה כזאת, ובמציאות הדינמיקה היא אחרת?
זה מוביל אותך לפשפש במשוואה שלך ולבדוק איפה לא מדויק.
או במקרה הזה, זה באמת דוגמה למה שעושים בחקר אקלים, זה לנסות לפשט את הבעיה דווקא. לא לנסות לסבך אותה, לא לנסות להגיד, אוקיי, מה יקרה אם אני אעלה את הרזולוציה להפך? בוא נחשוב. נחזור אחורה,
על
נחשור,
מודל עוד יותר פשוט.
נחזור, מה שנקרא, toy models, מודלים תיאורטיים פשטניים,
כן.
שאומרים, אוקיי, בוא נחזור באמת אחורה לדברים. בסופו של דבר, מבחינה פיזיקלית, יש פה אילוצים אנרגטיים, יש אילוצים של שימור תנע זוויתי, או שימור מסה. בוא ננסה לחשוב באמת ברמה הכי בסיסית, מה אני יכול להוריד מהמערכת, עדיין לשמר את התכונות הבסיסיות שלה, ולהבין את התופעה באמת במהות שלה, בבסיס שלה.
נשמע הגיוני.
זה סוג הדברים שאני שואף לעשות. ועשינו את זה, העבודה שלי נבנתה על עבודות אחרות כמובן וכן הלאה, אבל הגענו לאיזושהי הבנה, תובנה, שעוזרת לנו גם להבין את הטעויות האלה של מודלים של אקלים בממוצע. מקודם פתחנו צוהר לשאלה אחרת, שהיא האם המודלים של האקלים עושים עבודה באמת לא כל כך מוצלחת של שחזור האקלים הנוכחי, האם אפשר להאמין להם לגבי תחזיות שלהם? שאלה אחרת אפשר לחזור אליה.
נכון.
אבל הבעיה... מבחינתי הבעיה הפיזיקלית צומצמה, השם של זה הדאבל ITCZ.
כן.
למה יש ITCZ כפול, או ביטוי יותר משמעותי ל-ITCZ כפול, בטרופים, במודלים של אקלים, לעומת האקלים הנוכחים. וזו הבעיה שאני התעסקתי בה, ודרך הבעיה הזו גילינו כמה דברים, האמת היא, מאוד מאוד בסיסיים לגבי מערכת האקלים,
אבל זה טוב, כי אתה אומר שאתם חוקרים משהו יחסית בתולי וראשוני.
כן, כן.
אז זה הגיוני שתגלו דברים בסיסיים.
כן. אז עבודה שלי שהתבססה על עבודה של דוקטורנט של אותו מנחה שהיה לי בפוסט, שקוראים לו טובי בישופ, הראתה שאנחנו מסוגלים להסביר בצורה כלשהי למה יכול להיות דאבל ITCZ במזרח הפסיפי. הייתי רוצה להסביר את המסגרת התיאורטית הזו.
כן. אוקיי?
אז אפשר לחשוב על ה-ITCZ כקו המשווה האנרגטי של האטמוספירה. אני אנסה להסביר עכשיו מה זה אומר. קודם דיברנו על ההדלי סירקולשן, דיברנו על כך שה-ITCZ, אזור ההתכנסות הבינטרופי, זה אזור שבו תאי הסירקולציה, תאי הזרימה האלה, נפגשים משני עברי, משני המספרות, הם נפגשים מצפון ודרום, האוויר עולה, ואז שוב נע לכיוון הכתבים, וחוזר בקרקע וכן הלאה. במפגש הזה,
ביניהם,
כן, יש איזשהו חיץ מסוים, יש אזור שבו, ממש באזור ההתכנסות, אין מעבר לא צפונה ולא דרומה של מסה. שם יש רק אוויר שעולה, והאוויר שם נע או צפונה או דרומה, אין איזשהו חיץ מסוים. ואם אין חלקיקים שבאזור הזה אין תנועה צפון או דרום, אז יש שם אין קו משווה אנרגטי. מה זאת אומרת?
שהוא ממשיך בנקודה, את הקו המשווה הציורי.
בנקודה הזאת אין שום תנועה של אנרגיה או של מסה או של לחות, לא צפונה ולא דרומה. אין קו משווה אנרגטי. אם זה המצב, ועכשיו מגיעה נקודה מאוד מאוד עקרונית, אוקיי? אז אם קו המשווה האנרגטי הזה נמצא עכשיו מצפון לקו המשווה, וכמו שאמרנו, רצועת הגשם שהיא באה יחד עם ה-ITCZ נמצאת מצפון לקו השמיים. מה זה אומר על המאזן האנרגטי של האטמוספירה? נחשוב על זה רגע. אז אם האנרגיה זורמת מה-ITCZ, מאזור ההתכנסות הזה והלאה.
כן. Okay?
באזור הזה אין תנועה של אנרגיה, ואנרגיה זורמת ממנו והלאה. אוקיי? Mm-hmm. Okay? אז אם קו המשווה האנרגטי הזה נמצא מצפון לקו המשווה, ואנרגיה זורמת ממנו והלאה,
כן.
אז הוא אומר שהיא עכשיו הנה צפונה ממנו ודרומה ממנו, ודרך קו המשווה יש תנועה של אנרגיה של חלקיקים וגם אנרגיה דרומה דרך קו המשווה.
כן.
זאת אומרת שבממוצע יש מעבר של אנרגיה מההמיספירה הצפונית להמיספירה הדרומית, כי דרך קו המשווה, שהוא קו גיאוגרפי לחלוטין, יש מעבר של אנרגיה, וזה אומר שיש, בסך הכל יש מעבר של אנרגיה מההמיספירה הצפונית להמיספירה הדרומית. אוקיי? זאת אומרת שיש משהו שגורם להמיספירה הצפונית להתחמם יותר מההמיספירה הדרומית, ולכן הדבר הזה מפוצה במעבר של אנרגיה מההמיספירה הצפונית להמיספירה הדרומית.
כן. הצלחתי לעקוב, זה מדהים, זה היה ציורי. אז כל זה קרה, ויש לנו את המשווה הזה שככה הוספנו למשווה הגיאוגרפי, שהוא באמת לא נותן מעבר, ואז מה אנחנו יכולים ללמוד מזה?
אוקיי, אז קודם כל, אז אנחנו אם אנחנו עכשיו לוקחים את הרעיון הזה קדימה, אומרים, אוקיי, ה-ITCZ הוא גם מעין קו משווה אנרגטי, אוקיי? אז זה אומר שעכשיו, מה שיכול לגרום ל-ITCZ הזה לנוע צפונה או דרומה, אם עכשיו הוא נמצא צפונית מקו המשווה, בגלל שבאמת, וזה אפשר לראות מתצפיות, באמת יש חימום עודף של המספרה הצפונית ביחס למספרה הדרומית. לא ניכנס לגורמים של החימום הזה, אבל אם לוקחים את כל התצפיות, כל מה שאנחנו יודעים, באמת מוצאים שיש חימום עודף של המספרה הצפונית, וזה מסתדר יופי עם העובדה שה-ITCZ נמצא מצפון לקו המשווה, ולכן יש מעבר אנרגיה דרומה דרך קו המשווה, אז זה קונסיסטנטי, זה עובד. זה באמת,
עקבי.
התיאוריה לא בסתירה, עם התצפיות. אוקיי. אז עכשיו אפשר לשאול שאלה תורדית, מה יקרה אם נחמם עוד יותר את ההמיספירה הצפונית?
אז יותר
אז ה-ITCZ
אנרגיה?
אז ה-ITCZ ינוע יותר צפונה.
אוקיי.
אז עכשיו אנחנו מצאנו קשר אנרגטי בין האילוצים האנרגטיים על האטמוספירה, ובין המיקום של ה-ITCZ. אז אם אנחנו מחממים יותר את ההמיספירה הצפונית, ה-ITCZ נוטה לנוע יותר צפונה. ואם אנחנו עכשיו נחמם את ההמיספירה הדרומית, ה-ITCZ ינוע יותר דרומה. זה תמיד טוב לעשות סוג של sanity checks, כן? בדיקות שבאמת, אז התיאוריה הזו היא לא מופרכת לחלוטין, אז באמת מה שתיארתי עכשיו, שה-ITCZ, בשנים העונתיים שלו, הוא באמת נע בעקבות השמש. רצועת הגשם באמת נע כל הזמן לכיוון ההמיספירה המתחממת. אז גם בממוצע השנתי, העובדה שה-ITCZ נמצא מצפון לקו המשווה בממוצע השנתי, עקבי עם כך שבאמת ההמיספירה הצפונית מתחממת יותר מההמיספירה הדרומית, זה עובד. וגם האינטואיציה הזו נכונה בשינויים מוענתיים. באמת, ה-ITCZ כל הזמן נע לכיוון השמש. רצועת הגשם הזו נע לכיוון השמש, לכיוון ההמיספירה המתחממת. אז בקיץ הצפוני, זו המספירה הצפונית בקיץ הדרומי, זו המספירה הדרומית.
אוקיי.
זה נע כל הזמן בעקבות...
אז הוא כל הזמן בתנועה
כזו. כן, כל הזמן בתנועה מסביב.
הבנתי.
עכשיו, והממוצע השנתי שלו הוא כזה, שבעיקר מהאוקיינוסים, הוא נמצא כל הזמן מצפון לקו המשווה, עם איזושהי שונות עונתית שהוא נע לכיוון השמש. המסגרת המדעית הזו, התיאורטית הזו, היא בסך הכל עובדת. עכשיו, השאלה אם אפשר להשתמש באילוצים האנרגטיים האלה, שמסבירים לנו חלק מהשונות של ה-ITCZ, במיקום שלו, ומאפשר לנו להסביר למה המודלים מייצרים דברים שונים. אוקיי. אז קודם כל, באמת, ועבודות אחרות, לא רק שלי, הראו שבאמת המאזן האנרגטי במודלים הוא כזה, שהמספירה הצפונית פחות מתחממת ביחס למספירה הדרומית, ובאמת בממוצע רואים שה-ITCZ נמצא במודלים, אם הם מצאים על פני כל המודלים, נמצא קצת דרומית יותר, לאטיס זה הנצפה וזה, אז יש לנו קשר אנרגטי,
כן.
ולמעשה זה אפשר לנו לצמצם את הבעיה ללשאול, אוקיי, אז במקום להסתכל ב-ITCC, בוא נחפש את המקור לטעות האנרגטית, מה גורם מחמם את המספר הדרומית או מקרר את הצפונית. אז אפשר לנו להפוך את השאלה משאלה, מהתמקדות במופע עצמו, לשאלה פיזיקלית הרבה יותר בסיסית. באיזה מקום בגלובוס יש או חימום עודף של המספרה הדרומית, או קירור של המספרה הצפונית. וזה פתח צוער לבאמת המון מחקרים שמתעסקים בשאלה הזו. ולדוגמה, דוגמה אחת למאמר שכנראה שכבר הופרך, היא שלדוגמה הראו שבסאודרן אושן, באוקיינוס הדרומי, העננים שנמצאים מעל האוקיינוס הדרומי, התכונות שלהם לא דומות לתכונות האמיתיות של העננים, במודלים, והם לא מחזירים מספיק קרינה קצרת גל, וכנראה זה מחמם את המספרה הדרומית, וזה הוצע כאחת הסיבות. אז זה מדהים שדברים שגורים בסאודרן אושן יכולים להשפיע על מזג אוויר טרופי, אבל ככה האקלים עובד. זאת הסברה שהייתה מאוד פופולרית, ומחקרים שנעשו ממש בחודשים, שנים האחרונות, הראו שכנראה שזה לא הבסיס, אבל הכיוון עדיין כזה, ולמעשה זה עדיין שאלה פתוחה. לא יודעים מהו המקור האנרגטי לפער הזה. בין המאזן האנרגטי של שתי המספרות. וזה הסבר אחד למה שקורה, אבל מסתבר שיש משהו עוד יותר בסיסי שקורה, ואפילו עוד יותר מעניין, עם השלכות מאוד משמעותיות.
גורפות.
כן, כן. וזה שאלת הדאבל ה-ITCC. למה יש ה-ITCC כפול?
במודל.
כן, אז הצלחנו להסביר למה ה-ITCC נע צפונה או דרומה, אבל למה שיהיו שניים כאלה?
כן, הולדנו עוד אחד.
כן, מאיפה הוא הגיע? אותו בחור, טובי בי, שבאה לו הברקה מסוימת. והוא הבין משהו מאוד מאוד בסיסי. הוא הבין שכמו שיש את ה-Hadley Circulation שדיברנו עליו, באזור שיש חימום עודף, יש אוויר שעולה, והעלייה הזו של האוויר מקושרת ל-ITCC וכן הלאה. הוא אמר, אוקיי, בסדר, עכשיו, מה קורה אם עכשיו אני מסתכל על אזורים שונים בכדור הארץ, מה קורה לדוגמה במזרח הפסיפי, שבו יש טמפרטורות מאוד מאוד קרות, אני בעצם מקרר שמה את האטמוספירה.
כן.
אז אם גם שם אני מצפה לעלייה של אוויר, אולי משהו אחר קורה שם.
אז תופעה אחרת לגמרי.
מה שהוא גילה בעצם, זה כשאנחנו מקררים, קרוב מאוד לקו המשווה, מקררים מאוד, למעשה שואבים אנרגיה מהאטמוספירה, אנחנו מקבלים משהו שהוא בכלל לא דומה לסירקולציה שדיברנו עליה קודם. אנחנו מקבלים אוויר שיורד באזור קו המשווה. מקבלים אוויר שיורד באזור קו המשווה, ואז עולה שוב קצת הרחק מעבר לקו המשווה, ומקבלים double ITCC. מקבלים ירידה של אוויר באזור קו המשווה, ועלייה של אוויר קצת מעבר לו, וכך מתקבל double ITCC.
אוקיי, הבנתי.
אבל זה משטר זרימה, שהוא לחלוטין לא דומה לאותה זרימת, תא סירקולציה שאנחנו קוראים לו Hadley Circulation, שככה אנחנו חושבים על האקלים, באמת מקדמת דנה של מדע האקלים.
כן, זה ממש תוספת למשהו סופר תשתיתי שאתם משתמשים בו.
הכי בסיסי שיכול להיות בו. ואז, כן. אבל אז... אבל תכף נדבר על זה בהקשר של המודלים של אקלים, אבל אם עכשיו אני שם את זה רגע בצד, על פאוז, רגע, אז אם עכשיו באקלימים אחרים, מזרח הפסיפי או הפסיפי שהתקיים באקלימים מרוחקים יותר, שהיה הרבה יותר רחב, אם הוא היה הרבה יותר קר לדוגמה, יכול להיות שהסירקולציה הייתה לחלוטין שונה מהדלי סירקולציה שאנחנו מכירים? יכול להיות שבכלל האינטרפרטציות שעשינו לכל מיני ממצאים, קדומים לגבי אקלימים, יכול להיות שכשפירשנו אותם מתוך הבנה שזה איכשהו חייב להיות קשור להדלי סירקולציה, יכול להיות שאנחנו צריכים לשנות את הפירושים שלנו?
כן.
והתשובה היא, כן.
מעייף. אז עכשיו אתם צריכים, מעייף וגם מאתגר ומשמח, כי בעצם עכשיו אתם צריכים לשנות הרבה מאוד מההנחות, לראות אם זה מוביל למסקנות חדשות ולמודלים חדשים, ואז אולי לא יצא לכם איזה דאבל...
אז זה תחום המחקר שכרגע אני הכי מתעסק בו ואני הכי מתלהב ממנו, וזה תחום שאפילו לא פרסמתי בו עדיין הרבה, רוב המחקרים עדיין ongoing, התחום של הבנת סירקולציות שהם לא הדלי, בכלל באקלימים מרוחקים, שמסתבר שכנראה שזה הרבה יותר דומיננטי ממה שחשבו בעבר, ועכשיו נחזור רגע למודלים, אז באמת מה יכול להשפיע על קיום של double ITCC כזה במודלים, או מופע שיותר של double ITCC לעומת single ITCC, וזה באמת כאשר הטמפרטורות קרוב מאוד לקו המשווה, הן יותר נמוכות מאשר הטמפרטורות הנצפות.
כן.
Okay? וכשמסתכלים על הטמפרטורות מאוד קרוב בקו המשווה, ובפרט במזרח הפסיפי, מגלים שאכן כך הדבר, שהן באמת יותר נמוכות, וכנראה החלק גדול מה-double ITCC bias, מהטעות הזו שקשורה ל-double ITCC, קשורה לכך שמשהו בקו המשווה, המודלים עושים לא נכון. דיברנו בפודקאסט הראשון, כך שלפעמים אולי אפשר לדבר על תופעות שהן לחלוטין משווניות, אבל יש להם מה שנקרא טלקונקשנס, או השפעות נרחבות באזורים מורחקים יותר.
כן.
אז זו דוגמה לכך שטמפרטורות לא נכונות, ממש ממש קרוב לקו המשווה, שגורמות לכך שבמקום שהאנרגיה תוכנס לתוך האטמוספירה, באזור הקו המשווה, למעשה האוקיינוסים שואבים אנרגיה מהאטמוספירה, כי הטמפרטורה של האוקיינוסים יותר נמוכה מהאטמוספירה, משנה את משטר הזרימה, מייצר WITCZ יותר ממה שנצפה, ומוביל לבייס הזה. אז דרך הבנה מאוד מאוד בסיסית, שיכולתי להסביר לך אותה בכמה מילים, נכון? ואפילו בצורה ציורית, בלי בכלל להראות לך פיגר אחד, מה שנקרא טוי מודל, הצלחנו לקבל תובנה מאוד מאוד בסיסית.
כן.
על מודלים סופר מסובכים כאלה, שאולי תעזור לנו להבין איך אפשר להפחית את כמות הטעות הזו.
אנחנו צריכים לסכם.
אוקיי.
אז נעשה את זה. היום התעמקנו בתופעה של אזור ההתכנסות הבינטרופי. קראת לזה באיזה ארבע אותיות?
ITCZ.
ITCZ. תופעה שמתרחשת מסביב לקו המשווה, בה שני זרמי אוויר מצפון ומדרום מתכנסים ועולים מעלה עד לרום האטמוספירה. ואחר כך הם נעים לכיוון הכתבים עד שהם חוזרים ככה אל נקודת ההתכנסות ומשלימים את מעגל הזרימה. לזרימה הזו קוראים תא הדלי.
נכון מאוד.
עברנו מהתופעה הזו להתעמקות בהבנת המודלים בתחום האקלים. ראינו שקשה מאוד להסתמך על המודלים כמשענת יציבה ומהימנה, בגלל חוסרים בהבנה ובייצוג של תהליכים פיזיקליים מסוימים. זו אולי הסיבה לכך שהממוצע של המודלים האקלימיים יצאו שונים מהאקלים הנצפה. נכון? הם יצאו שונים בשני אופנים. אחד, רצועת הגשם הטרופית מוקמה דרומית מהמיקום הממוצע האמיתי שלה. וגם צצה פשוט עוד רצועת גשם נוספת מדרום לקו המשווה. אלינו השערות ללמה זה קורה. המעניינת בהן מראה שיש משטרי זרימה נוספים מעבר לתפיסה הקלאסית של תא הדלי שתיארנו. רמז חדש שכדאי לבחון ומלמד אותנו שיש עוד הרבה 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 עבודה.
יפה מאוד.
אז מה בפרק הבא?
בפרק הבא ננסה לדבר אולי באמת על איך אפשר לקחת את כל ההבנה שיצרנו בשני הפודקאסים האחרונים, ולנסות להכיל אותה על אקלימים מרוחקים. איזה אקלימים יכול להיות שהתקיימו בעבר? איך לדוגמה תזוזה של יבשות עלולה להשפיע על אקלים? אם אנחנו יכולים לנסות ולהבין דברים שקרו קרוב אלינו, לדוגמה למה הסהרה היה רטוב לפני בערך 6,000 שנה, וגם כן. למה האקלים הממוצע על פני כדור הארץ היה חם יותר מאשר היום? אפשר אולי לנסות לדבר על דברים כאלה.
מעולה, אז אני מודה לך על פרק נוסף, פרק שני, דוקטור אורי אדם, מרצה בכיר במכון למדעי כדור הארץ, האוניברסיטה העברית בירושלים. תודה גם לתמי ממסטוולוב שכתבה את התחקיר, לאייל שינדלר שהביא את התוכנית לשידור. תודה לכם שהזנתם, אני גיל מרקוביץ'. לפודקאסטים נוספים אפשר ורצוי להיכנס לכאן.org.il/podcast. נשתמע.